ביום רביעי שעבר סיפרתי לכם שאני רוצה שנלמד פרקים מספר ירמיהו הנביא שמספרים לנו את סיפורו של ירמיהו בשלבים שלפני החורבן. אני מזכיר למי שהספיקה לשכוח או למי שלא הייתה בשבוע שעבר שהתנאים הרוחניים בממלכת יהודה עברו תנודות חריפות מאוד. כ-120 שנה לפני כן חרבה ממלכת ישראל שמצפון להם, ואנחנו עכשיו נמצאים בממלכת יהודה. המלך שבזמנו קרא החורבן של ממלכת ישראל היה חזקיה, שהיה מלך מאוד צדיק. אחריו מלך מנשה בנו, שהתנ"ך מרבה לספר על רשעותו ועל כך שבשל המעשים החריפים שלו של עבודה זרה ורציחות הקדוש ברוך הוא כבר החליט להחריב את ממלכת, תודה רבה, להחריב את ממלכת יהודה. הנכד של מנשה, יאשיהו, עשה תשובה מאוד גדולה, מצא ספר תורה בבית המקדש, ובזכות מציאת ספר התורה הזה עשה מהלך תשובה מאוד מאוד גדול בכל ממלכת יהודה. אבל הוא היה המלך האחרון שאפשר לומר עליו שהיה צדיק. אחר כך מלכו שלושת בניו והנכד שלו, והם דרדרו כבר את הממלכה למקום שכבר אי אפשר היה להעלות אותו משם חזרה. בפעם שעברה קראנו סיפור של ירמיהו, סיפור ירמיהו, איך הוא נכנס לבית המקדש ואומר להם כשילו יהיה הבית הזה, הבית הזה יהיה כמו שילו, כלומר כמו ששילו נחרבה כך גם הבית הזה יחרב. התגובה הייתה מאוד מאוד קשה ומאוד אלימה אפילו, היו רבים שרצו להרוג אותו, להוציא אותו להרוג בעקבות הדברים הקשים שהוא אמר. היום נראה כיצד המלך מגיב. הפעם שעברה הייתה התגובה של העם כלפי הדברים, הפעם נפגוש את התגובה של המלך. אני מניח שכולנו נכעס ברמה כזו או אחרת על המלך תוך כדי קריאת הדברים למשמע התגובה החריפה שלו. שלום. אבל אני חושב שבמקום לכעוס על יהויקים המלך, נצטרך לשאול את עצמנו מתי אנחנו מגיבים באופן דומה כשאנחנו שומעים ביקורת כל כך חריפה על המעשים שלנו. לחז"ל יש פירוש מעניין על הפרק שלנו. הם טוענים שהפרק שלנו מספר את כתיבתה של מגילת איכה. זה לא הפירוש ההכרחי לפרק שלנו, אבל זה בהחלט פירוש יפה וטוב, ואנחנו נלך עם הפירוש הזה. אנחנו נקרא ראשית את שלושת הפסוקים הראשונים של הפרק שעליו אני מדבר, פרק ל"ו בספר ירמיה, ואחר כך נעיין קצרות במגילת איכה. היו פה שיעורים על המגילה עצמה במסגרת השבועיים הללו? חבורת לימוד. וגמרתם אותה? יופי. כמה שיעורים זה היה החבורה הזו? חמישה שיעורים? כל פעם פרק, יופי. טוב, פרק ל"ו בספר ירמיהו. אני שוב מזכיר, החצי השני של ספר ירמיהו מספר הרבה סיפורים. מי שמחפש את מה לעשות בתשעה באב ולא מוצאת את עצמה, אז בהחלט החצי השני של ספר ירמיהו סיפורים יחסית קריאים. זו אומנם שפה מקראית, אבל בהחלט ברמה שאנחנו יכולים להתמודד איתה. לא הכל שם זה דברי אבלות, יש שם גם כמה נבואות נחמה שראוי לדלג עליהם כשלומדים אותם בתשעה באב, אבל בהחלט זה עוד אופציה לעיסוק בתשעה באב. בסוגריים, המנהג של משפחתנו באמת תשעה באב, יש לנו איזושהי ציפייה אמונית שהמנהג הזה יצטרך להשתנות ולא נצום בתשעה באב הקרוב, אבל אם נצטרך לצום, אז המנהג שלנו כמשפחה בבוקר אחרי שמתפללים שחרית נתיישב על מזרנים בסלון, וכשהם היו קטנים הייתי לומד איתם את כל הסיפורים שנמצאים במסכת גיטין, כל אגדות החורבן. הילדים קמים והולכים כל אחד לפי הסבלנות שלו ולפי החשק שלו, אבל כל הבוקר עד הצהריים נסוב סביב הסיפורים הללו. כשהם כבר ידעו את הסיפורים בעל פה ונמאס להם, כבר אז התחלתי לספר את ירמיהו. ניסיתי קצת יוסף בן מתתיהו כשהוא מתאר את חורבן בית שני, אבל השפה שם קשה קצת ולא כל התיאורים שייכים לתשעה באב, והיה לי קצת קשה למצוא את התיאורים המתאימים. אבל זה הצעה לפעילות, הצעה לפעילות, לשבת ולספר סיפורי חורבן או לעסוק עם המשפחה בעניינים שקשורים לחורבן בשפה שהילדים מבינים, כי יום תשעה באב זה יום מאוד מאוד ארוך, ומעבר לזה שלא צמים, השאלה מה כן עושים. אז לא יודע, ילדים יכולים לשבת לשחק מונופול, אבל זה לא כזה מתאים או משחקים חדשים יותר. אבל ראוי לתת את הדעת, לך שתקימו את בתיכם בעזרת השם, לתת את הדעת מה עושים ביום כזה, איך הופכים אותו ליום שהוא מעניק משמעות למשפחה. סגרתי סוגריים, ואני חוזר עכשיו לפרק למדווה בירמיהו, שלושת הפסוקים הראשונים, אנחנו נקרא אותם עכשיו, ואחר כך נדבר קצת על המגילה. והיא בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. סיפרנו שיאשיהו היה המלך הצדיק האחרון, אחריו מלכו ארבעה מלכים, למעשה שניים גדולים, יהויקים וצדקיהו, כל אחד מהם מלך 11 שנה. היו עוד שניים קטנים, יהואחז ויהויכין, שכל אחד מהם מלך 3 חודשים, אז הם אומנם רשומים ברשימת השמות, אבל הם פחות משמעותיים לגבי הסיפור שלנו. שני המלכים הגדולים שמלכו אחרי יאשיהו במשך 22 שנה יחדיו, זה היה, היו יהויקים וצדקיהו, ואנחנו... אפשר? אחד. זה? עכשיו שומעים בסדר? לא שומעים ברמקול? שומעים, כן. תודה, תהיה לה רבקה ארביב. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל... מה זה רמקול חדש? אולי שומעים? לא, שומעים ככה, אני אדבר בקול. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעוונם ולחטאתם. המטרה היא ברורה, לכתוב את כל הדברים אשר דיבר אליו, לקרוא אותם באוזני בית יהודה, ואולי יחזרו בתשובה. מה זה הדברים הללו? כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. יאשיהו היה המלך הצדיק שבימיו ירמיהו התחיל לדבר, להינבא, והוא קיבל נבואות מאז ועד היום, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב את כל הנבואות הללו ותקרא אותם באוזני העם, אולי זה יגרום להם לחזור בתשובה. חז"ל אומרים, לא, לא, זה לא כל הנבואות שירמיהו קיבל, אלא מגילת איכה. מגילת איכה, למתן, או לפחות מי שאתה בחבורה עם הרב עונן למדה, אני רוצה רק שתסתכלו עליה בעיניים, על חמשת הפרקים שלה. תשאירו יד אחת בירמיהו ופיתחו נא במתותה במגילת איכה. מגילת איכה מורכבת מחמישה פרקים. שלושה פרקים דומים זה לזה, שעוסקים יותר בעניינים הלאומיים, אבל אתם טרם פתחתם מגילת איכה, אז אני פתחונה ואז אומר לכם. מגילת איכה, חמישה פרקים, כמעט כולם הולכים לפי סדר א' ב'. הפרק הראשון, איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. העיר רבת ים, העיר שהייתה עם עם רב, זו ירושלים, איכה ישבה בדד. מדובר פה, לפחות תחילת הפרק, מדברת על הבידוד הלאומי של ירושלים, של ממלכת יהודה, כשכל הגויים מסביב יפנו לעורף בעקבות החורבן שלה. פרק ב', איכה יעיב באפו השם את בציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו מה שעשה לנו, וכמגן 22 פסוקים לפי סדר א' ב'. אני אדלג לפרק ד', שמבחינת הסגנון שלו הוא דומה לשני הפרקים הראשונים. פרק ד', איכה יועם זהב, איך הזהב, איך הדברים היפים הועמו פתאום, איך פתאום הצבע שלהם התחיל להיות חיוור, התחיל להיות לא מאיר, ישנה הקטם הטוב. קטם זה גם כן מילה לזהב. תשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות. איך קרה שהיופי של עם ישראל פתאום הועם, החביר, וגם כאן 22 פסוקים לפי סדר א' ב'. הפרק השלישי, פרק ג', דומה לשלושת הפרקים הללו בכך שהוא עובד לפי סדר א' ב', אבל הוא שונה בשתי תכונות. האחת, שהוא מדבר על האדם הבודד. מתחיל במילים, אני הגבר העוני בשבט עברתו. מדובר פה על מצוקה קיומית, אנושית של אדם בודד. ואם נרצה, נוכל לומר איך האדם הבודד חווה את החורבן, או איך האדם מתמודד בכלל עם הקשיים בעולם הזה, הקשיים כשיש אווירה של חורבן מסביב. אם תרצו, זה פרק אוטוביוגרפי של ירמיהו, על איך הוא מתמודד מול שונאיו כשהוא מכריז על הוא מנבא על החורבן. אז זה שוני אחד. שלושת הפרקים שדיברנו עליהם, הראשון, השני והרביעי, עוסקים בעניינים הלאומיים, ופרק ג' עוסק במצוקות של האדם הבודד, ולא פחות בעניינים הלאומיים. והשוני השני, שהוא לא בנוי מ-22 פסוקים אלא מ-66 פסוקים, 22 כפול 3. בכל אות יש לו שלושה פסוקים. תשימו לב, באות א', אני הגבר העוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. שלושה פסוקים באות א', וכן באות ב', באות ג', וכן לזה הסדר. כלומר, יש לנו למעשה שישה אלפבטות במגילה הזאת. פרק ראשון, שני ורביעי בנויים לפי סדר א' ב', והפרק השלישי בנוי לפי סדר א' ב', אבל הוא א' ב' משולש. בכל אות יש שלושה פסוקים. הפרק החמישי גם הוא עם 22 פסוקים, אבל הוא לא לפי סדר א' ב'. העיר לי איזה הרב אליעזר קשתיאל, אמר לי שהעובדה שיש פה 22 פסוקים רק מראה עד כמה הסדר יתבלבל בסוף. כלומר, זה משהו שהוא כאילו, זה בלגן מסודר, בלגן מכוון. כלומר, אמרו לך, כל הפרקים הראשונים הם לפי א' ב', ארבעת הפרקים הראשונים, וכאן אנחנו נעשה 22 פסוקים, אבל לא לפי סדר א' ב', להראות לך שכאילו הסיום של המגילה הוא כבר ממש בחוסר סדר מוחלט. כלומר, החוסר סדר הוא זה ששולט בסופו של דבר, שאפילו את האלף בית אי אפשר לבנות פסוקים לפי סדר האלף בית. הפרק החמישי הוא יחסית היותר קרי מכל הפרקים, והפסוקים בו, יש כמה פסוקים מפורסמים. פסוק תזיין, נפלה עטרת ראשינו, אוי נלנו כי חטאנו, אחר כך על זה ידבה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שועלים מלכובו. אתה אדוני לעולם תשב, כי שחה לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. כלומר, למרות שמאוס מהסתן וכספת עלינו עד מאוד, אנחנו מבקשים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. לפי דרשת חז"ל, זה הספר שירמיהו הנביא כתב. הוא לא כתב את כולו, הוא כתב את שלושת הפרקים. יש מחלוקת בתור חז"ל, אנחנו נלך לפי אחת הדעות. הוא כתב את פרק ראשון, שני ורביעי, את שלושת האלפבטות הפשוטות, פרק איכה ישבה בדד, איכה יאיבה פה, והפרק הרביעי איכה יועם זהב. זה מה שהוא כתב. ובוא נראה איך המגילה הזאת מתגלגלת. שימו, בוא נלך אחר גלגוליה של המגילה הזאת. ויקרא ירמיהו, אני חזרתי לספר ירמיהו, פסוק ד', ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה. ברוך בן נריה היה העוזר האישי שלו, הסופר האישי שלו, גם הוא כנראה נביא בפני עצמו. לא, מה? לא בסדר גודל של ירמיהו הנביא, אבל הוא היה עוזרו ויד ימינו של ירמיהו הנביא. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי ה' אשר דיבר אליו על מגילת ספר. איך מתנהל התהליך? ירמיהו מדבר, ברוך בן נריה יושב עם המגילה ועם דיו, ויושב וכותב את הדברים מפיו של ירמיהו. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית ה'. לא ברור למה הוא לא יכול לבוא בית השם. מן הסתם זה קשור לכך להתנגדות הקשה שהייתה אליו. יכול להיות שהוא פחד שיהרגו אותו אם הוא ייכנס עוד פעם לבית השם ויכריז הכרזות של חורבן. אז הוא אמר, אני לא יכול, אבל אני רוצה שאתה תלך לבית השם. ובטעת וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם, בית אדוני ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם, אולי תיפול תחינתם לפני אדוני וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחמה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. הדרך לפתרון היא לבוא ולקרוא את הדברים באוזני העם. תחכה ליום צום. פירוש מעניין שקראתי אותו כשהתכוננתי לשיעור הזה, מה זה יום צום? איפה המילה הזאת לצום? אז רבי דוד קמחי אומר בשם אביו, רבי יוסף קמחי, הוא אומר צום זה כמו צומת. מאיפה המילה הזאת צום? הוא אומר זה מהמילה צומת. צומת זה מקום שבו הדרכים מתרכזות. יום צום זה, בו, זה יום שבו העם מתכנסים למקום אחד ונושאים תפילה. אצלנו צום, הקונוטציה הראשונית היא לא לאכול. אבל זה לא בהכרח. כלומר, אומר יום צום זה יום כינוס, יום שבו אנשים מתכנסים. מן הסתם, ביום של תפילה גם כולם לא אוכלים כדי לענות את עצמם, כדי שיוכלו להתפלל היטב לפני הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר יום צום זה כמו מלשון צומת, פירוש נורא מעניין שפגשתי אותו כשהכנתי את השיעור ורציתי לשתף אתכם בגילוי המרעיש הזה שהיה לי, כי כמוני כמוכם, צום בשבילי זה לא לאכול. והוא אומר, צום זה מלשון כינוס. אז הוא אומר, תחכה ליום צום, יהיה פירוש המילה צום אשר יהיה, אבל זה יום שבו כולם עולים לבית המקדש ומתענים ומתפללים. ביום כזה שהלבבות כבר פתוחים ומוכנים, תקרא באוזניהם את כל הדברים שכתבתי, ואולי זה יגרום לחזרה בתשובה. פסוק ח', ויעש ברוך בן נריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי אדוני בית אדוני. בית השם, הכוונה בבית השם. והיא בשנה החמישית לי הויקים בן יושיהו מלך יהודה, בחודש התשיעי קראו צום לפני השם כל העם בירושלים. איזה חודש זה חודש התשיעי? חודש התשיעי זה חודש כסלב, נכון? אני סופר נכון? כסלב. למה קראו צום בחודש כסלב? אולי לא ירד גשם, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאולי החיילים של נבוכדנצר התקדמו לכיוון ירושלים ופחדו ועשו יום תפילות בבית המקדש כדי לעצור את צבאו של נבוכדנצר. אחת משתי הסיבות הייתה, אבל הייתה איזושהי מצוקה, כולם התכנסו לבית המקדש. תתארו לכם איזה דבר גדול זה יכול להיות כשיש איזושהי צרה והמנהיגות קוראת לכולם לבוא ליום צום בירושלים, כולנו עולים וצמים ביחד ומתפללים וחוזרים בתשובה. במהרה בימינו שיקרו דברים כאלה. מה אני מתכוון שיקרו דברים כאלה? שתהיה הנהגה שתוכל לאחד את כל העם תחתיה למשימות כאלה גדולות. אז בחודש השיעי קראו צום לפני השם כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים. פסוק יוד: ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית אדוני בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. המיקום הגיאוגרפי אני לא יודע בדיוק להגיד מה הוא היה, אבל הוא עומד וקורא את הדברים. וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן. גמריהו בן שפן היה אחד השרים של המלך, והבן שלו מיכאיו עומד בבית המקדש כשהאירוע הזה מתחולל. וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן את כל דברי אדוני מעל הספר. הוא שומע, הוא יודע שאבא שלו שר בארמון המלוכה, וכיוון שהדברים נוגעים לממלכה, הרי ירמיהו מנבא שהממלכה עתידה להיחרב. מי צריך לדעת מזה ראשון? המלך. המלך בידו להחליט אם העניינים יהיו לכאן או לכאן, האם יחזרו בתשובה או לא יחזרו בתשובה. המלכים הקודמים, ראינו שהם היטו את גורלו של העם. היום אנחנו רואים זה פחות, כי אנחנו לא גדלים במונרכיה. אנחנו חיים באווירה מאוד דמוקרטית, ובה לכל אדם יש איזושהי משמעות. אבל כשיש שלטון מלוכני, המלך ממש מטה את כל המדינה לאחד הצדדים. כשחזקיה המלך צדיק, אז כל העם איתו. כשמנשה רשע, אז הוא כל הארץ מתמלאת בעבודה זרה. המלך מאוד מטה את העם לכיוון שלו, ולכן מיכאיו מבין שאם הספר הזה יגיע ליקים המלך, יש אפשרות של חזרה בתשובה, שהמלך ירעד, יבין מה הולך לקרות, ויכריז על חזרה בתשובה כללית. ואז מיכאיו תופס יוזמה, וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים, אבא שלו וכל החברים השרים, כולם יושבים בלשכה של הסופר. מי הם השרים? אלישמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו, ואל נתן בן אחבור, וגמריהו בן שפן, וצדקיהו בן חנניהו, בכל השרים. ויגד להם מיכאיו את כל הדברים אשר שמע ביקרו ברוך בספר באוזני העם. אנחנו לא יודעים מה תגובת העם, אנחנו עוקבים אחרי התגובה כפי שהתגלגלה עד ארמון המלך. מיכאיו, הבן של אחד השרים, שומע את זה בבית המקדש, הוא רץ אל הארמון. איפה הארמון נמצא? דיברנו על זה בשבוע שעבר, בעיר דוד, או על הכביש היום, או ליד שער האשפות, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה היה, אבל ארמון המלוכה היה מאוד קרוב להר הבית, היה מרחק של ריצה של כמה דקות. הוא שמע את הדברים בהר הבית, הוא רץ למטה אל הארמון, כי אבא שלו היה שם שר, והוא אומר, תשמעו, ברוך בן נריה קרא דברים חריפים מאוד, בוא נגלגל את זה עד לבית המלך, כי אם המלך ישמע את זה, יש סיכוי שתתחולל מהפכה. לא רק העם יחזור בתשובה, כשהמלך ישמע, יחזור בתשובה, אז יש סיכוי שתתחולל מהפכה, ואפשר יהיה לעצור את החורבן המתקרב ובא. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו, בן קושי למור. יש פה המון שמות, אז תשתדלו להחזיק ראש. שולחים עכשיו שליח, בחור בשם יהודי, שם לא כל כך נפוץ, היום יקראו לילד יהודה ולא יהודי, אבל זה היה שמו של הבחור, קראו לו יהודי, והוא היה בן נתניהו, בן שלמיהו, בן קושי למור. שלחו את השליח הזה אל ברוך בן נריה, ומה יהודי צריך לומר לו? המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה בידך ולך, ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו ויבוא עליהם. אנחנו לא יודעים מה הייתה תגובת העם, אבל אנחנו רואים שיש התעוררות בארמון המלוכה, ומבחינתנו כרגע זה העניין החשוב. אנחנו מנסים לראות כיצד מגילה כזאת משפיעה על ארמון המלוכה. ובאמת הייתה איזושהי קליטה, הבן של אחד השרים בא רץ ומספר לשרים מה הוא שמע. השרים מתאגדים ביחד ושולחים את השליח שלהם, את הרץ, את יהודי, לקרוא לברוך בן נריה על מנת שיביא את המגילה, וברוך בן נריה צועד אל עבר הארמון כדי לספר להם מה כתוב במגילה. ויאמרו אליו, שבנה וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזניהם. והיא כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו. תגובה מאוד מעניינת. מיכאיו הבן רץ אליהם כי יודע שיש פה משהו טעון. הם שומעים את הדברים, ואנחנו, התגובה מאוד מסקרנת, האנשים פוחדים. כלומר, אנשים מייחסים משמעות לדברים של הנביא. הדברים של הנביא לא עוברים סתם, ישנה משמעות לדברים של הנביא, התגובה הרגשית שלהם זה פחד. תנסו לדמיין את השרים עוסקים בענייני הארמון, בענייני המלוכה, וכשמגיע הנביא ומספר להם מה עומד לקרות, הם מפחדים, והפחד מביא לאיזשהו רצון לעשייה. אבל הם מבינים שמי ששולט בכל זה המלך עצמו, ואומרים עד שהמלך לא ישמע ולא יפחד גם הוא, לא יהיה שינוי אמיתי. זו תפיסה מאוד מעניינת, כי היום אנחנו, אני אומר שוב, אנחנו בעולם מאוד דמוקרטי שבו יש לציבור ולתגובות שלו הרבה משמעות, וכאן הם אומרים בוא נמקד את הסיפור כולו במלך עצמו ונראה כיצד המלך יגיב, כי אם יש אפשרות לשינוי זה המלך עצמו. ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה. ואת ברוך שאלו למור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? אנחנו צריכים לדעת מה האותנטיות של המגילה שאתה קורא באוזנינו, מאיפה זה? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. הכוונה זה מילה במילה, כלומר זה לא, אין פה הפרזות ואין פה ניסוחים מיותרים, אני שמעתי מילה במילה. הוא אומר מילה, אני כותב אותה, אומר מילה, אני כותב אותה, וכך כתבתי את כל המגילה, מפיו אני שומע ומפיו יקרא אליי ואת כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. השרים מכירים את המלך שלהם ויודעים שהתגובה שלו עלולה להיות חריפה, ועם כל זה חשוב להם להביא בפניו את הספר הזה, ואז הם מצווים עליו ציווי מעניין. ויאמרו השרים אל ברוך, לך יסתר אתה וירמיהו, ואיש אל ידע איפה אתם. כיוון שהבאתם חומר מסוכן, אני רוצה שתלכו ותתחבאו. אנחנו רוצים שתלכו ותתחבאו, כי אנחנו לא יודעים איך תהיה התגובה של המלך. המלך גם יכול להרוג, והדברים פה כל כך חריפים שאנחנו צופים אחת משתי תגובות: או שהמלך יחזור בתשובה, או שהוא יחפש אתכם כדי להרוג אתכם. לכן תלכו תסתתרו, כי אנחנו לא יודעים כיצד הוא יגיב. ויבוא אל המלך חצרה, ואת המגילה יפקידו בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. הם מגיעים אליו, לא מגיעים עם המגילה עצמה, כי הם לא יודעים כיצד תהיה התגובה של המלך. הם קודם כל מספרים לו בעל פה מה כתוב במגילה. וישלח המלך את יהודי, שוב אנחנו מגיעים אל אותו שליח יהודי, לקחת את המגילה ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראה היהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. וכאן מגיע התיאור שבעיניי הוא מחריד, ואנחנו נחווה אותו עכשיו ביחד. כן, השאלה כמה זמן הוא היה בחצר המטרה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק. הוא היה עצור, הוא מדבר על עצמו שהוא עצור, אני לא יודע אם זה במובן של עצור בבית כלא, או שפשוט אסור היה לו להגיע לשם. רש"י מפרש שהוא היה עצור בבית כלא, ולכן לא ברור למה אומרים לו להסתתר עכשיו, הרי הוא נמצא בבית סוהר, לכן הפירוש של בית סוהר לא מסתדר לי. לכן נראה לי שירמיהו פשוט שמר על פרופיל נמוך באותה תקופה. הפסוקים מתארים קודם כל את הסיטואציה. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואת האח לפניו מבוער. אתם מדמיינים את המלך? כסלב בירושלים, חודש קר, רוחות עזות, הטמפרטורות יורדות, המלך יושב בבית החורף והאח לפניו מבוערת, כלומר התנור בוער באש, חמים ונעים. זאת הסיטואציה, הפרטים מאוד חשובים לנו בשביל המשך הסיפור. יהודי, אותו שליח, קורא את המגילה עכשיו לפני המלך. והי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתער הסופר, ואשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. מה זה שלוש או ארבע דלתות? או שלושה ארבעה פסוקים, או שלוש או ארבע עמודות, אבל בוודאי מה שקורה, המלך שומע, ואו שהוא קורע את זה בעצמו, או שהוא מצווה על יהודי לקרוע את זה ולהשליך את הדברים לתוך האש. קורא שלושה ארבעה פסוקים, אומר לו גמרת לקרוא, תקרא עכשיו את החתיכה הזאת בתער הסופר, כלומר במין סכין של סופרים כזה, לוקח את הגיליון וזורק אותו לאש. אומר לו תמשיך לקרוא בבקשה. הוא ממשיך לקרוא, אומר לו גמרת את הפרק הזה, אנחנו גוזרים אותו עכשיו וזורקים לאש. וכך הוא עובר פסוק פסוק, פרק פרק, לא מפספס שום דבר מכל הדברים שירמיהו כתב, מקשיב לכל ודואג שהכל יישרף באש. אני רק רוצה לקרוא את התגובה של השרים הראשונים, השרים שעומדים לפני המלך, אף אחד מהם לא פוחד ולא קורע את בגדיהם, אבל השרים שהביאו את המגילה, וגם אל נתן, ודליהו, גמריהו, זה השרים שפגשו לראשונה את המגילה, הפגיעו במלך, ביקשו מהמלך לבלתי שרוף את המגילה, ולא שמע עליהם. ופה אני רוצה לדון בתגובה של המלך יהויקים. לא רוצה רק שנדון את יהויקים, כי זה הדבר הכי קל, אלא נראה אחר כך איך אנחנו יכולים להגיב לדברי ביקורת כל כך קשים. מה יהויקים עושה? מה המשמעות של מה שהוא עושה? מאיפה זה בא? מה זה עושה לכם כשאתם שומעות את יהויקים מגיב ככה על דברי המגילה? מה זה? את אומרת שהוא עוצם עיניים, צופיה. באיזה מובן? אוקיי, אז את מדברת פה על ההתכחשות שלו. יש לו קודם כל התכחשות לדברים. מה יש פה עוד אבל? מה זה? לא יודע. מה את חושבת? מה יותר בולט לך פה? את יהויקים. כן. ספיר, את אומרת שזה בעצם מגיע מהרצון שלו לשמור על הממלכה. כלומר, הוא אומר, זה בלתי הגיוני הדברים שירמיהו הנביא אומר, ואני צריך לעשות משהו מאוד הפגנתי כדי להראות שהדברים האלה לא שווים שום דבר. אוקיי, השאלה שעולה לי היא לא סותרת את מה שאת אומרת. השאלה שעולה לי, למה הוא מחכה לשמוע את כל המגילה? כלומר, היה יכול לשמוע שלושה פסוקים ראשונים, הוא אומר, אוקיי, זה הכיוון, תשרפו את זה בבקשה, זה לא מעניין אותי. אבל לי זה נראה כאילו הוא מתעניין ושורף גם יחד. כלומר, הוא מחכה לשמוע את כל הדברים, הוא רוצה לשמוע אותם, ואחרי שהוא שמע אותם הוא שורף אותם.
זה מעצבן יותר. זה סתם, לא, זה באמת מזלזל יותר. אם מישהו עומד וצועק עליך, אז הוא הכי מרגיז זה שאתה נותן לו להוציא הכל ואז הוא
מרגיז. כלומר, לתת לכל המגילה הזאת להיקרא ולשרוף את כולה אחר כך. מעניין, מה זה עוד עשה לכם כששמעתם את הפסוקים הללו? מי ששמע את זה לראשונה עכשיו, וגם מי שמכירה את הסיפור, מה זה עושה לנו כשאנחנו שומעים דבר כזה?
מעצבן.
למה זה מעצבן? זה גורם עצבנות, נכון, למה זה מעצבן?
זה הרישות שהיא לא במקום. זה הכל, השרים פחדו. העם, אני לא יודעת מה קרה, אבל בית המקדש ש... הם באו וקראו בבית המקדש והיה שם, הנראה שהיה שם איזושהי התרחשות, הרי מריהו לא
מיכאיו,
אז הוא הלך וסיפר, כאילו כנראה שכן דיברו על זה קצת, או שהיה איזו התעניינות כלשהי מסוים, ואם לא הרגו אותו אז כנראה שזה היה התעניינות בכיוון החיוב. ואז כאילו כשזה מגיע למלך אז פתאום הכל לא בסדר, הכל אני לא מסכים לשמוע, אני שומע, אבל מה אכפת? כאילו, כן, תמשיך לקרוא, סבבה, יופי, פח, לא אולי יש. וכאילו, מי שמך? לא יודעת, אתה אולי הפכת להיות המלך, אבל אם כל העם במצב קצת יותר טוב ממך, כנראה שלא מגיע לך להיות מלך. ואם אתה מתייחס לזה בכזה שוויון נפש, אז משהו פה לפחות.
אוקיי. כן.
אני חושבת שקלנו לשפוט אותם, כי אנחנו יודעים בסופו את זה קצת. וסתם, כאילו, יש מצב שאנחנו כמוהם ממש. ושאתה לא תורכו ואותת לנו ברעידות אדמה ובמלחמות ובחיפונים ובולדת עבירה, ואנחנו כאילו, לא, אנחנו בדור של גאולה, אנחנו בדור של גאולה, אנחנו בדרך נכונה. יאללה, מי אמר? כאילו, יכול להיות שאנחנו גם צריכים להתנער, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. כאילו, זה באמת הכי קל לנו לשפוט, אנחנו אומרים, הוא היה נביא, זה היה נבואה עמדה אחרת.
אבל אנחנו שוכחים שכאילו היה שם גם מלא נביא השקר, אז כל המציאות הזאת הייתה מאוד לא ברורה, כמו אצלנו. ואנחנו צריכים
גם להסתכל על עצמנו, איך אנחנו רואים מציאות. אבל זה לא אותו דבר, היה בית מקדש, היה מציאות של... בסדר, אבל היה גם מלא נביא השקר. אז איך אתה יודע מה נביא השקר ומה לא?
הוא שליח של ירמיהו.
איך אתה יודע שירמיהו נביא באמת?
נו, א' יש כמה דברים שאפשר לבדוק.
בסדר, אבל זה הייתה מציאות כל כך מבולבלת, כל המציאות הזאת של סלמן הבית הייתה מציאות כל כך מעוותת ומבולבלת. כאילו, כהן גדול קנו בכסף, אז בוא נסתכל מי נביא עמית ומי לא. כאילו, כל המצב המוכני של עם ישראל הוא היה לא ישיר. אז למה שהנביאים יהיו ישרים?
אבל
גם מצב
שני, הסלום שלו כאילו כן מוזכרתי,
אז
למה כאילו לא...
בסדר, אז אולי הוא לוקח על עצמו בתור מנהיג הדור, בואו...
זה לא מצדיק לשרוף את זה. אתה רוצה? תקשיב, מה תסכים?
אני לא...
לא,
השאלה
אם זה דבר השם
שלו, אני לא חושב.
לא.
אם זה לא דבר השם שלו, לשרוף את זה.
סבבה, אבל יש פה... זה לא... כאילו, תסתכלי על נבואות שקר שכתובות, זה ממש לא נשמע אותו דבר. יש דרך לזהות מה נביא שקר ומה לא, ומלך שהופך להיות מלך, כנראה שיש לו... זה הוא גם מלך כאילו יהודה.
אבל
תראה
לנו כעת, את הוכחת שאנחנו יודעים להגיד מי נביא אמת ומי לא, או לא יודע מה תקופה של, לא, משה רבנו היה אפשר להגיד מנביא שקר ומי לא. אבל בתקופה של האלה, שזו הייתה תקופה מבולבלת, הם לא ידעו להגיד. ואת צודקת שבאמת, כאילו, המלך היה רשע, ואולי באמת הוא לא יתאים להיות, כנראה שהוא לא יתאים להיות מלך וכל זה, אבל כאילו, קיצור, בוא נסתכל גם על עצמנו.
זה ברור, זה לא קשור.
מה שאת מציעה, את אומרת, לשפוט את יהויקים מאוד קל לנו. כי גם הסיפור מסופר בצורה כזאת שאתה מיד מבין מי הטובים ומי הרעים. ואנחנו גם יודעים מה הסוף, וגם הדרך שבה זה מתואר עם הזלזול הגדול שלו ועם מיד קל לנו לשפוט. ואת אומרת, אוקיי, בוא נפנה את המבט פנימה אל תוך עצמנו. בוא נשים לב מתי אנחנו מתנהגים, לא כמו יהויקים, אנחנו לא נשרוף דברי אלוקים חיים, אבל מתי אנחנו מתנהגים בצורה כזאת אל מול ביקורת שמופנית כלפינו. ויש פה איזושהי ביקורת שאמורה לזעזע את המלך, המלך מסרב להזדעזע, והוא מגיב בצורה מאוד, מאוד חריפה. מה זה אומר לשרוף ספר? כששרפו את הספרים שלנו במהלך הדורות, מה זה אמר? למה הגויים הרגישו צורך לשרוף? להעמיד הרמות של ספרי גמרא ולשרוף אותם. מה זה עושה? מאיזה מקום זה בא, דבר כזה? חשוב לי להראות שאין איזה משמעות, נכון? נכון, הרי הספר זה בסך הכל חתיכת נייר, אבל היא מסמלת משהו שנמצא מעבר לספר. ואת המשהו שנמצא מעבר לספר אני רוצה לחלות, אני רוצה שהוא לא יתקיים. כשאני שורף את הספרים של היהודים, כאילו אני שורף את הרוח שלהם, שורף את החוכמה שלהם, בעצם שורף את המהות שלהם. כשהמלך מרגיש צורך לשרוף את המגילה הזאת, אומר, אני רוצה שהדברים האלה לא יתקיימו. בעצם אני חושב שהוא הרגיש שכאילו על ידי זה שהוא שורף אותם, הוא בעצם מעביר אותם מהעולם, הוא מחלה אותם. ואם זה נכון, השאלה מתי אנחנו מתנהגים כך כשיש משהו שהוא בא לבקר אותנו, עד כמה אנחנו מוכנים כאילו לשרוף את הדבר הזה, אפילו להתייחס אליו בבוז, בזלזול, ולהגיד הוא לא קיים, הוא לא משמעותי, הוא לא אמת. האם אנחנו מסוגלים לעשות דבר כזה? לא ברמה של יהויקים, אבל אם התנועה הזאת של ביטול הביקורת בצורה מזלזלת, האם זה יכול להיות חלק מאיתנו? אני שואל את השאלה את כולנו, כולל אותי. אני שואל שוב את השאלה, האם התנועה הזאת של לקחת ביקורת שמופנית אלינו ולזלזל בה בצורה מופגנת, האם זו תנועה שאנחנו מכירים על עצמנו?
כן, אבל לפעמים היא גם נחוצה.
מה זה?
לפעמים היא גם נחוצה.
את אומרת היא מוכרת, אבל לפעמים היא נחוצה. מתי היא נחוצה?
כשהביקורת
לפיד הוא לא בא ממקום שלא כך תוכח, לא ביקורת בונה, אז היא תשווה לי את השיקוי דעת, תבטאים אותי, אתה מתכנס. אבל לדעת גם הולך, יש לך
חשיבה. אם את שואלת אותי, באופן עקרוני, גם כשהביקורת מעורבבת ממניעים אישיים ואינטרסים, כדאי לנסות להקשיב לה, כי אם היא פוגשת אותי, כנראה היא פוגשת אותי במקום שכדאי שנשמע אותו. וגם, אני לא צריך לקחת אותו עם כל האמוציות שלו, לפי מה אליי מישהו כולו מתלהם וכולו זה ואומר לי כך וכך וכך וכך, לא צריך לשאוב אליי את כל האמוציות שלו, אבל כן להקשיב לדברים שהוא אומר. אני חושב שזה כן נכון. את צודקת שלא צריך להיות כמו עלה ברוח, שמכל ביקורת אני מפנה את הכיוון שלי לכיוון אחר ולא לוקח שום אחריות על ההתנהלות שלי.
וגם אם אפשר לעשות את זה, כשאני חושבת שאפשר לעשות את התנת ביטול הזה שחפה דברים שמגלגלים בדברים מאוד בסיסיים, כמו אנשים שאומרים שאין לי נשמה, נועד אותה מינות הזה.
למה? מה זה? אז מה? למה לזלזל? תגיד, אוקיי, אתה חושב שאני נשמה. הרי ההתנהגות שלי יויקים במחילה מכבודו של המלך, אבל היא התנהגות מאוד ילדותית. אתה חושב שזה לא נכון, אז אל תתייחס. אבל חשוב לו להתייחס וחשוב לו לזלזל. כלומר, הוא מביא את יהודי, אומר לו, תביא את המגילה, אני רוצה שתקרא אותה פה באוזנינו, את כל המגילה, אנחנו נשמע את כולה ונשרוף את כולה לעיניכם, אני רוצה לעשות זה במעמד של כולם, חשוב לי לזלזל. יש בזה מין הילדותיות קצת. כלומר, אתה, הדרך שלך להתמודד עם הביקורת זה להשפיל אותה בראש כל חוצות. בעיניי אני חושב שזה גם נותן לנו איזשהו מסר. כשאנחנו שומעים ביקורת, לדעת לא להתנהג כמו יהויקים, ואני מסכים עם ספיר שאולי יהויקים המלך הרגיש צורך להגן על הממלכה שלו. הוא אומר, אסור לדברים מחלישים כאלה לבוא ולהישמע פה אצלנו בארמון, פה צריכים להיות חזקים, יש לנו אויב, נבוכדנצר, אני צריך להילחם בו, לא לדבר דברים מחלישים, ולכן אני מבטל את הביקורת הזאת בצורה מזלזלת. אבל הוא עשה טעות. אנחנו היום למפרע יודעים שהוא עשה טעות, הוא עשה טעות קשה. כי אם הוא בנקודת הזמן הזאת היה משנה את הכיוון, הקדוש ברוך הוא אמר בעצמו, אני מוכן לסלוח ומוכן לעצור את הגזרה שגזרתי. אבל הוא לא עשה ככה. בוא נקרא את המשך הדברים, את המשך הסיפור. המלך לא רק שקרא את המגילה ושרף אותה, אלא פסוק כ"ו, ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך ואת צריהו בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדאל לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיהו הנביא ויסתירם אדוני. כלומר, השלב הבא אחרי שריפת המגילה היה לתפוס את שני הטיפוסים שהיו אחראים להחלשת רוח העם, שזה ברוך בן עריה וירמיהו הנביא, והקדוש ברוך הוא הסתיר אותם. איך הוא הסתיר אותם אנחנו לא יודעים, אבל הוא הסתיר אותם, לא נתן לאף אחד לגשת אליהם, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לירמיהו בתחילת הספר שהוא יציל אותו מפני כולם אם הוא באמת ידבר את הדברים הנכונים והאמיתיים. בוא נקרא את סוף הסיפור. ויהי פסוק כ"ז, ויהי דבר אדוני לירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו למור, שוב קח לך מגילה אחרת וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. כלומר, צריך לשחזר את המגילה, כי המגילה הזאת היא משמעותית. ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר אדוני, אתה שרפת את המגילה הזאת למור, מדוע כתבת עליה למור, בו יבוא מלך בבל בשחית את הארץ הזאת בשחית ממנה אדם ובהמה. כלומר, אתה שרפת כי אמרת, איך אתם מדברים שהמלך נבוכדנצר יבוא ויהרוס את ממלכת יהודה. לכן כה אמר אדוני, על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורף ביום ולקרח בלילה. שני עונשים, א', לא תהיה לו יותר המשכיות, והמלך הגדול הבא, צדקיהו, היה אח של יהויקים, לא היה הבן שלו, ונבלתו, כלומר הוא ימות ואף אחד לא יקבור אותו, נבלתו תהיה מושלכת לחורף ביום, כלומר לחום ביום ולקרח בלילה, ופקתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו ואת עוונם, והבאתי עליהם ועל יושבי ירושלים ואל איש יהודה את כל הרע אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. וסוף הסיפור, וירמיהו לקח מגילה אחרת. ויתנח אל ברוך בן נריהו ספר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. אם באמת מדובר על מגילת איכה, אז אחד הפירושים המרכזיים של חז"ל, שפרק ג' זה הפרק הנוסף. כלומר, היו את שלושת הפרקים א', ב' וד', שהולכו לפי סדר א', א', ב', וירמיהו הוסיף עליהם עוד את פרק ג', וכנראה אחר כך גם את פרק ה', שהוא נוסף אחר כך. כשאני חושב שירמיהו הוסיף את פרק ג' שמדבר על מצוקתו האישית. כלומר, איך הוא חווה את כל הנושא הזה של החורבן, איך הוא עומד מול כולם ומנסה לומר להם שהחורבן בו יבוא ואף אחד לא שומע, וכולם מתנהגים בזלזול ומחרימים אותו ורוצים להרוג אותו. עד כאן דברי הפרק הזה. מה שאני כן, לא, חז"ל אומרים שפרקים א', ב' וד', איכה ישבה בדד, איכה יעיב אפו ואיכה יועם זהב, היו שלושת הפרקים שקראו באוזני המלך יהויקים, שלושתם נשרפו, ירמיהו הנביא כתב אותם מחדש והוסיף אליהם גם את פרק ג' של אני הגבר, ראה עוני, שהוא תיאור יותר אישי איך האדם הבודד עומד מול החורבן. ומעניין אותי לשמוע מה לקחתן מתוך הפרק הזה אל חייכם, אם לקחתם ממנו משהו. אני אחרי זה אספר לכן מה אני לקחתי מפה. כן.
שהם כאילו
קוראים בצורת,
גם
בצורת,
גם
בצורת,
גם
בצורת,
גם
בצורת, כן. כלומר, למרות שהמלך הוא צריך להיות מנהיג, הוא צריך להיות חד, ולכן התגובות שלו גם צריכות להיות חדות, את אומרת, גם מלך כדאי שיקשיב קודם, ינסה לחשוב ולעיין בדברים ואחר כך לקבל החלטות. נכון, השרים היו בהחלט מראים לו משהו אחר. אני חושב שהוא היה מרגיש שזה יחליש אותו, ולכן הוא אמר, לא מתייעץ עם אף אחד, אני המנהיג, אני כרגע מחליט. אבל לפעמים אני מנהיג, אני מחליט, זה הצעת היצר הרע, זה לא הצעת היצר הטוב. אוקיי, מה עוד לקחתן לעצמכם? כן? אני מסכים איתך לגמרי, למעט דבר אחד, השרים פה כן מאוד ניסו. כלומר, קודם כל הם הביאו את המגילה עד שהיא תגיע למלך, וגם כשהמלך קרא אותה, אז כתוב בפסוק כ"ה שהם יפגיעו במלך ובלתי שרוף את המגילה, ולא שמע עליהם. כלומר, התחננו אליו, אמרו לו, אל תשרוף, יש פה משהו חשוב. והם למעשה נהגו נכון, אולי כפי ההצעה שלך, ללכת ולנהוג, לקחת אחריות. כלומר, את אומרת, אם אני חושב שאני צודק והמלך טועה, צריך להגיד את זה, כי יש לי אחריות על מה שקורה לעם. כלומר, אם היה חורבן אחרי זה, אי אפשר רק להאשים את יהויקים. המלך, יש לו גם שרים, ויש להם אחריות, ולמרות שהם ניסו, תנסו יותר, את אומרת. אל תגיד, טוב, זה לא אני, כי זה באמת דבר שיכול לקרות לנו. אתה רואה איזושהי עוולה, אתה אומר, טוב, אבל יש פה ראש מדרשה, הוא יודע, יש פה מנהל בית ספר, הוא יודע, יש פה ראש מועצה, הוא יודע מה עושים, וזה לא אחריות שלי. זאת אומרת, לא, תיקח אחריות, אתה חלק ממה שקורה פה. יפה.
וגם נראה לי כאילו להסתכל בשורש של הדברים, כאילו לא
להתרגש
מהמלך, אלא להסתכל כאילו שרף את הספר, כי הוא חושב שזה כאילו מה שיעלה. אז כאילו זה לא המטרה פה, הספר, המטרה זה כאילו,
שיהיה קורבן, כאילו. כלומר, להוציא מעצמנו התנהגויות ילדותיות. כשאנחנו אומרים, אם אני לא רואה אותך, אז אתה לא נמצא, נכון? ככה ילד מתנהג. אז כאילו יהויקים אמר, אם אני שורף את זה, אז זה מראה שהדברים הם לא אמיתיים. ולנסות לשרש מעצמנו התנהגויות ילדותיות כאלה שלא מנסות לחוות את המציאות אלא להעלים אותה באיזושהי צורה. טוב, מה עוד? כן. אוקיי, כלומר פה את אומרת מהתגובה החריפה של יויקים אנחנו יכולים גם לגזור לעצמנו שאם אנחנו מגיבים בחריפות סימן שיש דברים בגו, כלומר קרה פה משהו, אחרת לא הייתי מגיב כל כך חריף. אחרת הייתי אומר, הייתה מגילה, בסדר, רוצה ברוך מנריה לצעוק דברים, שיצעק. לא, אבל זה הקפיץ אותו, נכון? התגובה פה היא ממש תגובה חריפה, וכשאנחנו מגיבים תגובות חריפות הרבה פעמים זה בגלל שהדברים נוגעים בנו, נוגעים בנו ואולי נוגעים באיזושהי נקודת אמת שגם אנחנו מודעים לה, רק אנחנו לא רוצים לחשוב עליה. אז זה אינדיקציה יפה, כשאני רואה שאני מתעצבן מביקורת זה אינדיקציה יפה לומר לי שכנראה יש דברים משמעותיים בביקורת הזאת, והיא לא, אחרת היא לא הייתה מקפיצה אותי כל כך. טוב, יפה, מה עוד יש לנו מהפרק הזה? זה שאלתך היא?
אני פשוט רואה למה. ולמה אז לא...
למה הקדוש ברוך הוא לא אומר את הדברים בצורה יותר ברורה?
למה לכל יהודי באופן מוצאת שמסתמל את הפנים, שירמיהו רוצה
לעבודה? למה הקדוש ברוך הוא לא עושה מציאות יותר ברורה? אם זה היה ככה, החורבן היה נמנע, נכון? נכון. אבל הקושייה שלך היא קושייה על כלל החיים שלנו. למה גנב לפני שהוא גונב לא רואה שלט גדול? אסור לגנוב, חמור מאוד. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יהיה ככה. הוא נותן לנו את האפשרות להבין, אבל הוא לא מונע מאיתנו את האפשרות לטמון את הראש בחול. גם אם הוא היה ברור, המציאות היא מעורבבת ואנשים הם מעורבבים ואנשים אנשים יכולים לחשוב על האמת שהיא שקר ועל השקר שהוא אמת. זה אחד הדברים הכי מוזרים שיש בעולם שלנו, גם הכי יפים שיש בו. והאמת שהניסיון הוכיח שהנושא של הנביאים לא עבד בסופו של דבר, למרות שכאילו יש לי אדם שאומר דברים משם השם, זה לא עבד, זה לא הצליח הסיפור הזה. הסיפור של החכמים לומר בהפתעה נצליח הרבה יותר. כלומר, מי שהצליח לשמור על עם ישראל לאורך ה-1800-1900 שנים האחרונות זה חכמי ישראל, בהנהגה שלהם, בחוקים, בהלכות, בדברי האגדה, בדברי חוכמה, בדברי הגות. הם באיזשהו מקום הצליחו לשמר את הגרעין הזה של עם ישראל הרבה יותר חזק מאשר כל מה שהנביאים עשו במהלך שנות הנבואה, שזו שאלה מעניינת למה זה קורה. הרי לכאורה נבואה זה הרבה יותר קרוב, הרבה יותר חווייתי, הרבה יותר אתה שומע מישהו שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, זה בוודאי יכול לקדם הרבה יותר, ובכל זאת זה פעל בצורה פחותה מאשר הנביאים הצליחו, מאשר החכמים עשו, סליחה. עוד משהו? יש למישהי משהו? טוב, מה שאותי באמת לימד אותי הפרק הזה זה קודם כל הסתכלות של חז"ל לתאר לנו איך מגילת איכה נכתבה. מה הייתה הדרך של הכתיבה שלה, שהיא נכתבה בהתחלה בצורה יותר קצרה, ואחרי שהיא נשרפה בפעם הראשונה היה צריך לכתוב אותה ולהוסיף עליה עוד דברים כהמה. והדבר השני שלקחתי פה זה ההסתכלות, אפילו אני לא יודע בדיוק מה אני לוקח מזה, אבל ההתבוננות במלך הזה שיושב בחודש כסלב בבית החורף שלו, כשהאח מבוערת והוא שומע את הדברים, חשוב לו לשמוע כל מילה ואחר כך לקחת כל מילה ולשרוף אותה באש. איזה מין התנהגות שהיא מאוד נראית לו מאוד מאוד חזקה, אבל בעינינו היא מאוד מאוד חלשה. היא לא מביאה כוח, היא מביאה בדיוק ההפך. לפעמים מה שנראה לנו מאוד מאוד חזק זה דווקא הדברים החלשים, ודברים שנראים לנו התנהגות אולי חלושה או עם פחות ביטחון עצמי, לפעמים זה מביא למקומות הרבה יותר טובים. בשבת בעזרת השם נקרא עוד פרק אחד, אני מקווה, מפה מספר ירמיהו, ואולי אף יותר. ובינתיים נאחל לכם יום נעים, לכם ולכל משפחותיכם יחד עם כל עם ישראל. תהיו בריאות ונחמדות.